יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת פקודי וראש חודש, אדר א', אדר ב', אז מי שנכנס אדר, לא שומעים אתכם, מי שנכנס אדר, איי איי איי, מי שנכנס אדר מרבים מרבים בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים מרבים בשמחה. מרדכי יצא מלבני המלך לבוש מלכות ועטרת זהב, ומרדכי יצא מלבני המלך והישושה צהלה ושמחה, ליהודים הייתה הוראה ושיחה, הוראה ושיחה וששון ועיקר, ליהודים הייתה הוראה ושיחה, הוראה ושיחה וששון ועיקר. אנחנו בפרשת השבוע, השבת, נסיים בעזרת השם יתברך את ספר שמות. הפרשה שלנו היא פרשה כפולה, היא פרשת פקודי ופרשת שקלים. אנחנו נכנסים לסדר ארבע פרשיות. אנחנו יודעים שאנחנו קוראים בתורה מראש חודש אדר, כלומר משבת הראשונה של אדר ועד ראש חודש ניסן, כאשר בראש חודש ניסן או השבת הקרובה אליו או מיד אחריו אנחנו קוראים את פרשת החודש. לפני כן אנחנו נקרא פרשת פרה, לפניה פרשת זכור, והשבת פרשת שקלים. אלה ארבע פרשיות מיוחדות שתקנו לנו. ולמה תקנו לנו אותן? כדי מה לעשות? להזכיר, יפה, תזכור, להזכיר לנו. המשנה הראשונה במסכת שקלים אומרת, אנחנו נקרא את הדברים מתוך הכתוב, כרגיל, לא טוב להגיד בעל פה. אומרת המשנה הראשונה במסכת שקלים, אומרת כך, אנחנו נפתח, באחד באדר משמיעין על השקלים. כלומר, יש מצווה וחיוב, והגמרא בירושלמי, והגמרא דנה ומבררת מדוע באחד באדר, מה העניין של אחד באדר, מה העניין של השקלים. לא נתעכב בזה היום, אבל זה תזכורת. למה אנחנו צריכים לתת עכשיו את אותם השקלים, מחצית השקל בשקל הקודש? אנחנו יודעים שהכסף הזה הולך למה? לקניית קורבנות הציבור. אנחנו יודעים שיש שני קורבנות קבועים, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, ושאר קורבנות הציבור של שבת ושל חגים, שהם באים מכסף של הציבור, ומה שנשאר יש דיון ארוך בגמרא, האם הוא הולך לבדק הבית, ואיזה בדק הבית, והאם אפשר להעביר משנה לשנה, לא ניכנס לזה, זה לא הסוגיה שלפנינו. אבל בעיקרון אנחנו מקבלים תזכורת. וכשאנחנו מקבלים תזכורת, זה אומר ששכחנו. למה אני צריך להזכיר? כי שכחתי. ויש דבר אחד חשוב, כשאנחנו נסיים השבת פרשת פקודי, אנחנו נאמר בשמחה, כי צריך לשמוח. יש עניין שמה שנקרא שמחה לגומרה של תורה. אנחנו גומרים, אנחנו עושים שמחה, יש לנו שמחה שזכינו לגמור. אבל יש לנו בעיה, אנחנו עלולים לשכוח. עלולים לשכוח. ומה אנחנו עלולים לשכוח? בואו נראה מי זוכר את ספר בראשית. אנחנו זוכרים כי אנחנו מכירים אותו. אבל לזכור מה בדיוק היה בשבת אחרונה של פרשת ויחי, והתברו אותו בארון במצרים, לא חושב שכולנו יכולים לזכור. או מה אומר רש"י על הפסוק, לא זוכרים. לעומת זאת, אנחנו עכשיו נכנסים לאותו סיפור. אנחנו נכנסים לסיום ספר שמות, ובשבוע הבא נקרא פרשת ויקרא. ואנחנו עלולים תוך כמה פרשיות לשכוח מה למדנו היום. אבל הנושא שאנחנו לומדים היום הוא נושא מרכזי מאוד בחיי העם היהודי. הנושא שלנו היום עוסק בגאולה. אנחנו יודעים שספר שמות הוא ספר הגאולה. יש, כבר אמרנו מספר פעמים, של חומשי התורה יש שמות נוספים. כן? זה בראשית נקרא ספר הישר. כן? כי הוא מדרכיהם הישרים של אבותינו הקדושים. ספר שמות נקרא ספר הגאולה. ספר ויקרא נקרא ספר תורת כהנים. ספר במדבר נקרא ספר הפקודים. וספר דברים נקרא משנה תורה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש שמות נוספים לחמישה חומשי תורה. אם כך, אנחנו הולכים להיכנס עכשיו לספר שנקרא תורת כהנים, ואנחנו נהיה עסוקים בלימוד הקורבנות, שהוא חשוב בפני עצמו, כי כל מי שלומד את ענייני הקורבנות, מעלה עליה והכתוב כאילו הקריבה. אז מרוב הצורך להתקדש ולהיטהר למי שמקריבים קורבן, נשכח מה למדנו בספר שמות. ומה למדנו בספר שמות? אנחנו אומרים מפורש בפרשה שלנו. תחילת הפרשה שלנו, מה אומרת? אלה פקודי המשכן. אבל הדבר המעניין והחשוב הוא כשאנחנו ניקח את החומש, נפתח, זה לא החומש, נפתח את החומש בפרשת פקודי, בואו נראה. אומרת התורה, עוד רגע, אומרת התורה, ואני קורא בפנים, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. בואו נראה. אומר התרגום, אילן מנייני משכנה, משכנה דסהדותה, דיתמניהו על מימרה דמשה, פולחן לבאה בידה דאיתמר בר אהרון כהנה. תרגום מילולי מדהים, אבל רק שנייה. בפשט של הכתוב, אני אומר אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה כתוב משכן המשכן? כבר פעם אחת כתוב המשכן, ואחר כך כתוב משכן העדות. ואשר פוקד על פי משה, מי פקד? אם זה על פי משה, אז זה מישהו אחר. שהוא ציווה ופקדו וספרו, ואנחנו יודעים שמי ספר? משה. למה נאמר על פי משה? ונאמר עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, משמע כאילו הלוויים ספרו. שאיתמר היה הפקח, הוא היה מפקח, סופרוויזר, כן? הוא הממונה. וכשאנחנו מתקדים בתרגום אונקלוס, אנחנו נכנסים לעוד סימני שאלה. אילי מניינה משכנה, מניין המשכן, משכנה דסהדותה, שסהדותה זה משכן העדות בחפיפה מאוד מושלמת, להתמניהו על מימרה דמשה, שזה עבודת הלוויים לספור, פולחן לבאי בידה, כלומר באחריות של איתמר ולארון הכהן, כמעט ואין, אבל פה ברגע שמוסיף התרגום פולחנה בלשון עבודה, פולחן זה, יש לו שתי משמעות אחת, פולחן הוא דבר רוחני, הוא דבר של עבודה, עבודה רוחנית, ולא מניין אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. למה התורה כל כך כל כך מקפידה לומר לנו את העניין הזה? אני רוצה עוד לפני שאנחנו ניכנס, אני רוצה לקרוא עוד דבר אחד ולהבין. אומר הזוהר הקדוש על הפרשה שלנו, מה זה פקודי? מה הכוונה לפקודי? אומר הזוהר הקדוש, ואלו הם 12 פיקודים. 12 הוראות, קבועות, פקודה, מצוות. א', ייחוד השם, כלומר אמונה. 2, ליראה את השם, יראת שמיים. 3, למנדד עיד דיין ועיד אגר תו, וכולי. כלומר, לדעת שיש דיין ויש שכר טוב ויש שכר הפוך. לקדש את השם, להתפלל בכל יום שחרית מנחה ערבית, זה החמישי. השישי, לעסוק בתורה. השביעי, למול את הבן. השמיני, קדש לי כל בכור. התשיעי, מצוות תפילין. העשירי, מצוות ציצית. האחד עשר מזוזה, והשנים עשר למסור נפשו בדבקות השם. אלו הם י"ב פיקודים. כלומר, הזוהר הקדוש לוקח אותנו למקום אחר לגמרי ממה שנאמר בפרשה. צריך להבין. מדוע הדברים הללו באים והזוהר ממקל אותנו בתזכורות של מצוות מרכזיות בעם היהודי? רבותיי, זה נובע משכחה. משכחה ובלבול. כאשר כאשר משה פוקד את המשכן, הכוונה היא סופר את כל מה שמצוי במשכן. אנחנו יודעים שהמשכן הוא בדמות עולם ובדמות אדם. האיברים של האדם כנגדם יש במשכן. זה אומר שכל עניין ודבר שקורה במשכן חייב להיות בדיוק המדויק ביותר. ומנוי וספור על קוצו של יוד. בלא ויתור. מדוע? כי כמו שהאדם לא היה רוצה שחלק מאיבריו לא יתפקדו כראוי, אלא רק קצת, או פחות ויותר. לא בדיוק. לכן, ישנה חשיבות לעניין שאנחנו נקרא בפנים. יש עיקר כל העיקרים שאנחנו מכירים, זה האמונה בביאת המשיח, שאנחנו אומרים שאף על פי שהתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. מדוע? לא רק מצד התגלות משיח, כי התגלות משיח זה כלי. המשיח הוא חלק מהנבראים. הוא אחד מהמשמשים את הקדוש ברוך הוא. אלא שביאת המשיח מסמלת את המצב שבו יהיה השם למלך על כל הארץ. וכל העולם יכיר במלכותו, כמו שאנחנו אומרים, בעלינו לשבח. ואף על פי שהתמהמה, אנחנו חייבים להמשיך ולצפות ולהתפלל ולהתחנן לקדוש ברוך הוא ולומר לו, מתי תמלוך בציון? בקרוב בימי. כלומר, הדבר דומה למי? לבן יחיד שגלה משלוחן אביו הרבה שנים. והיות ששלמו ימי הגלות, נגזר עליו לגלות כך וכך שנים. הודיע לאבא שהוא יגיע ביום מסוים, באותו יום שהסתיימה גלותו. אז ברור שההורים באותו יום שהוא צריך להגיע לא יוכלו לישון, אלא הם יחכו לו. ואם קרה שהוא לא הגיע, אז יחכו לו עוד פעם עד שיבוא. הרי לא ייתכן שהם יגידו, טוב, הוא לא בא, אז לא צריך שלום ולהתראות, ויכולו לישון, יכולו להילנם. אלא כל יום יחכו ויחכו וינסו לברר למה הוא לא בא ולמה הוא לא בא. יש בפסיקתא של רב כהנא, שם הוא אומר דבר נורא. אומר שם בפסיקתא, אמר הקדוש ברוך הוא, חיבבתם לתורתי. אכן אתם מקיימים את התורה ואת המצוות, ומשתדלים בהם, ומהדרים בהם. אבל לא חיכיתם למלכותי. זאת אומרת שמה שאנחנו אומרים מלכות שמיים, מה שאנחנו אומרים לצאת מן הגלות אל הגאולה, אנחנו לא שמים בראש מעיינינו. אנחנו דבקים בתורה ובמצוות, אין ספק. אבל לא מצפים לעיקר העיקרי. למלכותו יתברך בעולם על כל דבר ודבר. כלומר, כל אדם, אנחנו יודעים, חלק מדרשות חז"ל, אומרים שמה שואלים את האדם כשהוא מגיע למעלה, אחר כל מיני שאלות, אחת מהן, האם ציפית לישועה? וכל אחד יעשה חשבון נפשו, איזה תשובה הוא יכול לענות? האם ציפית לישועה? או לא? זאת שאלה חוזרת. ומה זה עניין של ציפייה? ציפייה זה להיות צופה, זה להסתכל, להביט, לחפש. זה כמו שלהבדיל, כדי שנבין, שמים חייל, כן? על מגדל גבוה, ומה התפקיד שלו? להיות צופה. הוא צריך להשגיח שלא יתקרב אויב, לא כשהאויב נמצא ליד הגדר, אלא שהוא עוד רחוק משם, כדי חס ושלום שלא יגיע. שהשם ישמור ויציל את עם ישראל מכל צרה וצוקה, ובפרט בעת הזו, ברגעים אלו ממש. כך כל יהודי צריך לצפות בעיניו ובלבבו. אולי, כמו שכתוב בפסוק, פתאום יבוא. צריך להיות מוכן. צריך להיות רגיל במחשבה, ברצון, בשאיפה להיגאל. הרבי הרייץ מלובביץ' אמר פעם בשיחה שאם כל ישראל, קטן וגדול, היו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבא, מספיק, שלח לנו את משיח צדקנו, הוא היה בא. נגיע למצב שכל ישראל אומרים את זה, אנחנו צריכים להתפלל ולעשות פעולות בשטח, לדבר. הפעולות בשטח הם קודם כל כלפי עצמנו. כשאנחנו נהיה רגילים לומר שאנחנו מצפים לגאולה ולמשיח, אנחנו גם נזכיר את זה כל הזמן. ממילא, גם אחרים ישמעו מאיתנו. החפץ חיים היה אומר שהמשיח יבוא פתאום, אבל זה אם רק נחכה לו. הרי אנחנו אומרים בתפילה, מתי תבור בציון, בקרוב ימינו לעולם ועת ישכון, תתגדל ותתקדש בתור ירושלים עירך, נכון? לדור ודור נצח נצחים. אנחנו אומרים אבל, כי מחכים אנחנו לך. כלומר, חפץ חיים אומר, שרק אנחנו אומרים כי מחכים אנחנו לך. השאלה כמה זה עקרוני ומעשי במציאות חיינו. לכן, מצאנו בספר מצוות קטן, בסמק, הוא כותב, שמה שכתוב בתורה, אנוכי השם אלוהיך, שרוציתיך מארץ מצרים, הכוונה היא כשם שאני רוצה, שזו האמנת הייחוד, האמנה, האמונה בקדוש ברוך הוא, כשם שאתה מאמין שאני השם אלוהיך, שרוציתיך מארץ מצרים, גם תאמין באופן מוחלט שאני גם עתיד לקבץ ולהושיע אתכם מכל העמים. וזה יהיה. לכן, יהיה מצב שאנחנו מכירים אותו היום. הרי הקדוש כותב שהדור שלפני הגאולה, וזה אנחנו, אנחנו גלגול של דור המדבר. דור דעה. דור של מחשבות. אנשים גדולים. אנשים עם יכולות עצומות ורוחניות. אבל אנחנו זקוקים למקל. זקוקים למנהיג. שיאזן אותנו. ותראו כמה דעות רבות יש בתוכנו. אפילו בין שומרי תורה ומצוות. לכן, יהיה מצב שבו, מקראת הגאולה, יהיו אנשים שומרי תורה ומצוות שיהיו חלשים באמונה בביאת גואל. יהיו חלשים בציפייה לגאולה. וזה לכאורה פלא גדול. איך יכול להיות? שדווקא אנשים שומרי תורה ומצוות, הם יהיו חלשים באחד מעיקרי האמונה, מיסודי הדת, של האמונה במשיח. והרמב״ם אנחנו יודעים שהוא פסק, שמי שלא מאמין שיהיה מלך משיח, ומי שלא מחכה לו, אזי, יש לו בעיה גדולה מאוד, הוא נחשב כאחד מ... אלו שמנגדים לתורה. אחד שהולך הפך התורה, ולא יעלה הדבר הזה על דעתנו. ואנחנו שומרי תורה ומצוות ושואפים להידבק בקדוש ברוך הוא ורוצות רצונו בצורה אמיתית. מה קורה לנו? מה הסיבה שאנחנו מתרחקים ולא מצליחים להעלות על דעתנו את העניין של הגאולה? אני חשבתי לדבר על זה בגלל שאנחנו מסיימים את ספר הגאולה. וגם בגלל שמצאתי דברים דומים אצל האדמו"ר. זוכר, אני אספר לכם. הרי אני כל הזמן מוציא מהכתבים שכתבתי בזמן שהיינו לומדים, מתוך מחברות שיש לי. וכשחשבתי מה לכתוב על פרשת פקודי, פתחתי שם פרשת פקודי, ונפל לי דף. דף קטן. שמה, היה כתוב שהאדמו"ר, זכותו תגן עלינו, ככה כתבתי, ובכה בדמעות. זהו. אמרתי, טוב, מה קשור? הסתכלתי אחר כך במאמר, והבנתי למה. ולכן החלטתי שאנחנו השבת נתמקד בזה. אבל דעו לכם שהדברים נאמרו מתוך לב רותח, בוכה, לתורה שאנחנו נלמד עכשיו. אמר האדמו"ר על הפסוק ויקם משה את המשכן. אמר שהוא מה שהיה החפץ חיים אומר בפירושו על התורה, מה שראינו בשם הפסיקתא דרב כהנא. שאמר הקדוש ברוך הוא, חיבבתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי, כי עניין הקמת המשכן, שהקמת המשכן למה הוא נועד? כתוב בפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, אלא בתוכם. זאת אומרת שאנחנו נסתכל בראשי בפרשה שלנו, ואנחנו נראה במקומות שבו כתוב ויר משה ויקר משה את המשכן וראה שכל דבר עומד, כך אומר ראשי במקומו, והכל נעשה כפי אשר ציווה הקדוש ברוך הוא, ברך אותם ויברך אותם משה. אומר ראשי במקום ברכם שתשרה שכינה במעשה ידיכם, והנה עם השם אלוקנו עלינו וכו', מה שאנחנו מוצאים בתהילים. אנחנו רואים פה שני חלקים. אחד, שכינה במעשה הידיים, במשכן. שתיים, שכינה באדם, בישראל, בפועלים, בעושים. ואנחנו אם כך מבינים שהם קשורים זה בזה. הם לא מנותקים זה בזה. איך נאמר בחז"ל שבאו אל אותו רשע ואמרו לו, מה אתה שמח שהחרבת את בית מקדש? לא החרבת כלום, בניין חרוב חרבת, ובניין שרוף שרפת. כי ברגע שאין השראת שכינה במקדש, אין גם השראת שכינה בעם, וכל מה שיש בו זה סתם חתיכת בית. מה הבעיה לשרוף אותו? מה הבעיה לשבור אותו? אם הייתה פה השראת שכינה, לא היית יכול להתקרב אליו. לא לעם הזה, ולא לבניין הזה. לכן אמר האדמו"ר, שעניין הקמת המשכן שהוא בחינת השראת שכינה, אינו יכול להיות באופן של סתם. אלא, רבותיי, מי מקים את המשכן? הרי הרבה עמלו ופעלו בו, נכון? נכון או לא? העם כולו. והיו אנשים שעבדו, והיו נשים שעבדו, והיה את בצלאל, והיה גם את אוליאב, נכון? היו הרבה. אז למה שלא כל אחד יסיים כלי ויסדר אותו, יעמיד אותו? לא. ויקר משה את המשכן. משום שהעניין של הקמת המשכן זה עניין להקים מקום, להעמיד מקום שבו תהיה השראת שכינה. וזה יכול לעשות רק משה רבינו, משום שבמקום שיש הכנעה, ענווה, שם הקדוש ברוך הוא מצוי, שם הוא יכול להשרות שכינה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אומר על בעלי הגאווה, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת, כך מובא בתלמוד. אז כשאתה מקים מקום שאין בו הכנעה ואין בו ענווה, יכול להיות בית כנסת, יכול להיות בית מדרש, אין שם שכינה, כי הוא המונע. וכל אחד כפי בחינת ניצוץ משה שבקרבו, כי משה היה כולל כל נשמות ישראל, וכל אחד ואחד מאיתנו לא יכול להתחמק מהצורך להיות כנוע ולהיות ענב כלפי קודש הבריחו. לכן לקח ומוסר גדול יש בדברי המערי, הסב הרב הרבה שלו, שאמר שהנה בחינת מלכות שמיים, שזה בדיוק ומלכותו בכל משלה, שהקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ, בגלוי נפלה באבונותינו ובגאוותינו, ובזכויות שלנו אנו מעלים את נקודת האני, שיש לנו זכויות כבר, אז האני, האגו שלך, עולה לעין העליון, כי שם למעלה הכל בטל אל הקדוש ברוך הוא. וזה הופך מעין, סליחה, מעני, שזה משהו, לעין, לאין סוף. ובחינת בינה, כי אז אנחנו מבינים את דלות ערכנו ודלות מעשינו. אבל גם זכויותינו מעורבים טוב ורע. גאווה וגדלות, אני אמלוך. האני שלך הוא המלך. אז אין מקום למלכות השם. ולכן הגלות מתעכבת ומתארכת, כך אומר המהר"י, כי אין בנו מי שיכול לעלות למדרגה הזו שזכויותיו יהיו נקיות מטוב ורע. כי כל אחד פונה לדרכו, כל אחד יש לו איזה עניין, יש לו צורך, יש לו סיבה להיות רב ורבי וראש המדברים בכל מקום, ופוליטיקה ותככים, ואין מי שמשפיל את עצמו להיות עין ממש, כמו שאנחנו אומרים בעצמנו בתפילה, ונפשי כעפר לכל תהיה. זו אמירה באלמה. ולהאמין שבכל תנועה קטנה וגדולה השם יתברך עומד שם ובוחן כליות ולב. אין לנו כאלה. ובאמונה כזו שמקבל הכל באהבה ושמחה בחלקו, הוא בעיניו שפל ונבזה ממש. כשאדם מגיע למדרגה הזו וזה אפשרי, אזי הסתלקו כל הדינים, והוא קרוב כל כך למדרגת ההתפשטות של הגשמיות, ואז אפשר לעורר רחמים על ישראל, כמו שעם ישראל זקוק עכשיו, ברגעים אלו ממש לרחמים גדולים. ומאידך, אדם לא יכול להיות רק במצב של שפלות, כי אז הוא יפסיק לעשות. ואי אפשר להביא את מלכות השם לעולם בלי שנצעק בקול רם ובגאווה גדולה, כי אנחנו עבדיו, ואנחנו גאים להיות מבניו ומשומרי מצוותיו. לכן מאידך יש מקום לגאווה אחרת. יש גאווה של קדושה. יש ויגבל ליבו בדרכי השם. שם אדם צריך לעמוד על שלו. אך ורק בדרכי השם, ובאהבתו ובתורתו, בלב שמח ומלא חיות, אז מתעלה המלכות לעין העליון. אז אנחנו נותנים מקום למלכותו יתברך להיות בעולם הזה. אבל אתה, בדורות שלנו, דור הגאולה, כבר אומר בתלמוד, חוצפה יזגי, אני אמלוך. ואומנם עם כל זה, רבותיי, בואו לא נבהל, ולא נחלש דעתנו, ולא נרים ידיים, כי גם עם זה יש מקום בתיקון. איך? על ידי שנמסור את עצמנו, הקידוש שם שמיים, כשם שקרה לא לפני הרבה זמן, שאנשים מסרו את עצמם בשם שמיים, שם יקום דמם, בכל לב, לפחות בזמנים מסוימים ידועים, אם אי אפשר כל הזמן, אם זה קריאת שמע בזמן, אם זה בתפילה בזמן, וקיום המצוות הבסיסיות בזמנה. משום שבזמן קריאת שמע בזמנה, אם היינו יודעים איזה אור גדול מאיר בעולמות העליונים, ואפילו חז ושלום, נהיה חסרים וחוטאים הרבה. על ידי קידוש השם ומסירת הנפש באמת בקריאת שמע בזמנה, בהכנעה ועין, כלומר, מי אני בכלל? שהוא פגע בי ונפגעתי ואמרו לו איזה מילה ואני מרגיש לא טוב עם זה ואני כל מיני מחשבות כאלה. כל זה בטל. לפחות בפסוק הראשון של קריאת שמע. שאז האדם מתייחד לחלוטין עם קודש הבריחו. אז האדם כלפי שמעיה הוא צדיק גמור. ואז שאנחנו במדרגה של צדיקים גמורים, יש בכוח נפשותנו לעלות עד הבינה. שזאת התשובה העליונה. שהיא זאת המזינה ומשפיעה שפע לכל הנבראים. ועל ידי זה נוכל להעלות את הקדושה עד מקומה ולהקים את המשכן הפנימי האישי שלנו ואת המשכן הכללי מקדש של מעלה. לכן זה מה שרמז לנו הפסוק במילה ויקם. כתוב היקם בניקוד סגול. שלוש נקודות. באהבה. כי הסגול הזה, זה שניים למעלה ואחד למטה, משפיעים מלמעלה למטה באהבה גדולה. וזה מזה, וזה לזה. ובאהבת ישראל באמת, אז מקימים את המשכן. וישראל, באשר הוא שם, זה לא משנה עד כמה הוא מקפיד יותר או מקפיד פחות. אבל הוא ישראל, הוא בנו הגולה של הקדוש ברוך הוא, שהוגלה מהארמון, שהוגלה מבית השם. כנרמז בראשי תיבות, ויקם משה את המשכן, זה וו ומם 46, א' 47, ועוד ה' של המשכן, 5, 47 ועוד 5, 52, כמניין בן, הוא בנו של המקום, ברוך הוא. והבן אנחנו יודעים הוא השם הקדוש ששולט במלכות. ובן רומז לבינה, לתשובה, שורש התשובה. למה? כי קומת המשכן רומזת לקומת האדם. וכביות כל הכלים לקבלת השפע עומדים על מקומם במשכן, כיאה וכיאות, ואז יש השראת שכינה, יש מלכות שמיים כאן בעולם שלנו, משתלמת בכל הפרצופים ובבניינים. כי במשכן יש קודש, קודשים וקודש, ויש חצר, יש מדרגות, יש בניינים. כדוגמת דוויה כמשה, כל דבר ודבר במקומו. אבל היה כמשה, כל הענב כמשה. אז הוא באמת ראוי שיהיה בו בחינת דמות וקומה. ויהיה בו משכן לשכינה ושכנתי בתוכם. ותסתכלו על ראשי תיבות וסוף תיבות של ושכנתי בתוכם וו, יוד, בית ומם, מבוי. מבוי הוא דרך. מבוי דרך בה הולכת השכינה ומתחברת אל כל אחד ואחד מישראל. ולכן ברור לנו מדוע אנחנו שוכחים לצפות אל הגאולה ולצפות אל מלכותו בכל משלה. כי חסרים אנחנו בקומה. חסרים אנחנו בויה כמשה את המשכן. חסרה לנו אהבת הבריות. חסרה לנו אהבת ישראל באשר הוא שם. ויש לנו עדיין אני אמלוך ואני אקבע ואני אחליט ואני אומר את המילה האחרונה. ואף אחד לא יגיד לי. ואף אחד לא יפגע בי. כל התחושות של האני חזקות אצלנו עדיין. וכל שכן בדור האחרון שלפני הגאולה זה מלחמת הורדת ידיים. ואנחנו אומרים, היד השם תקצר, אנחנו צריכים להושיט אל הקדוש ברוך הוא יד, ולומר לו, ציפינו לישועה, ציפינו למלכותך, ולא רק חיבבנו את תורתך. לכן כל אחד ואחד, שיסיים בשמחה גדולה את ספר פקודי, אבל לזכור שמדובר על קיום מצוות באופן אחר, לא רק לחבב את התורה, אלא מתוך חיבוב התורה להבין שזה צריך להוביל להכנעה, לענבה, לשפלות, שאדם יכיר את ערך עצמו כשהוא רואה את ערך התורה הקדושה, ואיך הוא ביחסו וביחס אליה, לקדושתה, לעומק שלה, שיבין את מקומו. אז ככל שהוא יש ענב יותר וכנוע יותר, בהפתעה גדולה, הוא עומד יותר. יש לו שיעור קומה. ולא ההפך האנשים שחושבים שככל שאני נכנע, אז אני מאבד את הקומה שלי. אין לי שיעור קומה. אני הופך להיות מרמס. לא. זה בדיוק עצת היצר. לכן, אומר על זה, הסתכלו בשמיטה, רבי חנוך צבי מבנדין, הוא פעם פגש את רבי מאיר שפירא, שהוא היה מחולל ישיבת חכמי לובלין, ולמעשה הדף היומי, שהוא מטרים ועושה נפשות למען בניין הישיבה המפוארת של חכמי לובלין. אז הוא אמר לו, בפרשה שלנו כתוב, היה כמשה את המשכן, ונאמר בפסוק שלפניו, הוא קם המשכן. אז רגע, לפני הוא קם המשכן, ואחר כך והיה כמשה את המשכן, אז מובן שכאילו הוא קם מעצמו, אז מה פירוש? מה הקים משה עם המשכן? הוא קם מעצמו. ועוד אמרו רחמים, שהצטער משה על שכולם תרמו למשכן חוץ ממנו. לכן פייסו הקדוש ברוך הוא בהקמת המשכן. השאלה, למה באמת הוא לא תרם? מה הבעיה? כולם תרמו, חוץ ממשה רבינו. הפתעה? הפתעה גדולה? שאלה עצומה. אמר לו, רבי מאיר שפירא, שזה הביאו. אבל השם טוב התפלל פעם אחת עם החבריה שלו בהתלהבות גדולה. ולאחר מכן גילה שהיו להם את כל המעלות בתפילה הזו חוץ ממידה אחת. שברון לב, הכנעה. הכל היה. מסירות, התמדה, עולמות, נשמות, אלוקות. אבל הכנעה לא היה. על זה יש לי קושיה גדולה, אבל לא כרגע. גם המשכן היה דבר כזה. הדבר הזה היה חסר. משום שהמסוגל ביותר לכך, להיות כנוע כל כך, היה משה רבנו. דווקא הוא שחשב על עצמו שלא תרם כביכול כלום, מפני כוונות גרועות שיש לו בתרומה. כלומר, משה רבנו כן תרם, ממה שהיה לו. אבל הוא חשב שהיו לו כוונות של להיות רבי, ראש, מנהיג, לטובת עצמו. וכל יהודי אחר טוב ממנו. אז מה שהיה למשה לתרום למשכן, זה היה שברון לב. וזה למעשה המשכן. זה גוף המשכן. הקמה רוחנית. והוא שלא ידע מגודל השפלות שלו. הרי משה רבנו לא חשב שהוא כזה שפל. התורה מעידה עליו. הוא מעולם לא טען שהוא הענב שבאדם. וגם כשהוא אומר עם אהרון שם, ונחנו מה כתלינו עלינו, זה היה משום כבודו של אהרון. ככה שם משה רבנו, לא בגללו, בגלל אהרון. כי הוא אמר, אני בכלל לא ברמה הזו, אני בכלל לא ענב, אני בכלל לא כנוע. שנת השמיטה שלנו שונה מהאמור. להיות כמו שאנחנו היום נוהגים, לבין שנת השמיטה בזמן שבית המקדש קיים. והשראת השכינה בקודש הקודשים. משום שהיום מעשה השמיטה שאנחנו משתדלים בו, נעשה על מנת לחזק ולקדש את המצווה הזו. אבל זה מתוך תפילה ותקווה שממנה תצמח ישועה ותקרב את הגאולה, שבה נוכל לקיים אותה על פי דיני התורה בזמן הבית. אבל מעצם המצווה כפי שהיא היום, אנחנו משתדלים לשמור וחייבים לעשות אותה בשמחה, למרות שלפעמים אנחנו מוצאים שהמוצרים יקרים. והיום מקנות מוצרי שמיטה זה יקר מאוד, לפעמים פי שתיים, פי שלוש מהמחיר הרגיל. ולמרות קושי בלהשיג אותם, כי רק הקיום של מצוות השמיטה בשמחה, אז אנחנו נוכל לחוש בקושי ובשברון הלב של אותו איש אדמה שבטל ממלכתו. קחו אדם שעובד ורגיל לעבוד כל יום מצאת החמה ועצאת הנשמה, ועכשיו שנה שלמה בטל במלאכה, דבר קשה מאוד. ההרגל, לשבור אותו. אשר מנע עצמו מתוך חיבת המצווה מלאבד את אדמתו, ויתכן שאפילו יש לו משבר כלכלי. לכן מצווה עלינו דווקא לקנות ממוצרי השמיטה, כדי לממן את אותם החקלאים שומרי השמיטה. כלומר, זה אוצר בית דין. לא נבין לא נכון. כי אסור לסחור בגילולי שמיטה. אוצר בית דין מותר. כאשר נבין שמצד האמת, אנחנו שגרים בעיר וכמעט לא נוגעים בעבודת אדמה, לא יכולים לקיים את המצווה הזו בהידור, אלא אם כן למישהו שערוגה בגינה, או יוציא, יצא פרי. אשר על כן אנחנו צריכים לדעת שבמעט שבידינו זה להיות עושים את המצווה הזו בענווה והכנעה, בקידוש המצווה הזאת של שנת השמיטה. ועל ידי כך אנחנו נראה שאנחנו רוצים שיבנה בית המקדש מקום השראת מלכותו יתברך במציאות ומלכותו בכל משלה, כדי לקיים אותה בפועל ממש כדיני תורה. זה צורה של קיום מצווה, נכון, אבל מתוך התבוננות והסתכלות של ויקם משה את המשכן. לא לומר זה יקר ולכן אני לא קונה, או קשה לי להשיג ולכן אני לא לוקח, או זה לא נראה כבר כל כך טוב ואין משהו אחר אז אני אוותר. זה אני. שם אין מקום לקדש ברוך הוא. ויקם משה את המשכן, לקחת מצווה ולעשות אותה מתוך מגמה אחת בלבד. להראות את ההשתוקקות שלנו לבניין אריאל. להראות את הרצון שלנו בשמחת קיום המצווה, שהיא תביא לגילוי כבוד מלכותו בעולם הזה. לא לחבב את התורה מצד מצוותיה, כי זה בוודאי צריך. אבל לקיים את מצוותיה מתוך ערגה והשתוקקות, לאלה פקודי המשכן. איזה משכן? זה המשכן שאמרנו בהתחלה בפסוק. המשכן הפיזי, כן. זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן. אבל הוא צריך להיות משכן העדות. לכן יש כפילות. שתהיה עדות נאמנה שאנחנו מאמינים בני מאמינים, שמצפים לגילוי מלכותו בעולם, ושאנחנו מאמינים בביאת משיח צדקנו אף על פי שיתמהמה, עם כל זוהר הכלו שיבוא. כי לשם כך באה התורה. לשם כך באה התורה לחנך אותנו, לבטל את עצמיותנו, לבטל את האני, את החישובים הפרטיים הקטנים האלה, שמרחיקים אותנו בגדול מהשראת השכינה, בגילוי מלכותו יתברך. לכן, שאנחנו השבת נקרא את פרשת השקלים, אין לנו רמז גדול מכך שנזכור שפקודי המשכן, את פקודות התורה, מצוותיה, תורותיה וחוקותיה, אנחנו צריכים לעשות מתוך ההבנה שאנחנו רק חטי. תמיד העשיר לא ירבה והדל לא ימית מתרומת מחצית השקל. לא יעזור כלום. גם אם תביא צ'ק של מיליון דולר, לא ייקחו ממך. פלא. אתה תבוא לבית המקדש ותגיד, קחו מיליון דולר למחצית השקל, יגידו לו, לא, לא לוקחים. תן לנו חצי שקל. אבל אני עשיר גדול. תן לי חצי שקל. אחר כך אתה רוצה לתרום? סתם תרומה להשם. איש כנדבק ליבו, כמסעת ליבו, תתרום מה שאתה רוצה. לזה חצי. כי זה בא לחפר על הנפש. זה בא לחפר על העני שלך. אז תשבור, תיכנע, תבין שאתה חצוי. תבין שאתה עוד רחוק מיגיע לשלמות. והשלמות תהיה רק עם עוד מישהו. רק באהבת ישראל, וחיבור אל האחר. לכן קוראים את זה שקלים, כי אפשר לשקול. יש לזה משקל, זה מדוד, זה ספור. זה דבר שניתן למדידה, ניתן לספירה, ניתן לבדיקה, עד כמה אתה ענב וקנוע. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה לכל חולי עמו ישראל, בפרט אלו שעכשיו, עכשיו החדשים, ואלו שנשמתם עולה גבוה גבוה עכשיו, שהשם יקום דמם ויסיר מעלינו את שליטת האומות, הסתרה אחרה, שיונקת מהעני שלנו, ונזכה להקים משכן, משכן השם, בתוכנו, ומתוך כך, בוודאי, נזכה לבניין בית המקדש השלישי, על ידי משיח צדקנו, שיבוא ויגאלנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום, חודש טוב, ובשורות טובות, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם.